שלום, בוקר טוב לאבי ישראל גליס. מיד אלינו את הרב גליס, יחד עם עוד מוריין. אוקיי, מיד אלינו גם את הרב גליס, בינתיים נפנה לארכיאולוג מאיר בן דוב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
טוב, אנחנו מדברים על ירושלים, ירושלים של פעם, לא זו של היום. לא נראה לי שיש מישהו שיכול לדמיין איך הייתה נראית ירושלים אז.
ירושלים אפשר לדמיין, כתוב אצלנו במקורות, 10 קבים של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אז למה אתה אומר שאי אפשר לדמיין? לא צריך לדמיין, כתוב.
כן, אבל אנחנו נסים לדמיין בדמיון שלנו, איך היה נראה בית המקדש, איך היה נראה הכל, לעומת איך שזה נראה היום.
היום זה נראה נורא, משמש, לכלוך, זבל. ירושלים הייתה עיר, אחת הערים היפות בעולם בזמנו. לא רק בית המקדש, בית המקדש היה מתחם של הר הבית, היה מתחם מקדשי הגדול ביותר בעולם. וזה משום סיבה אחת פשוטה. כי ליהודים יש רק מקום אחד, זה הר הבית, בית מקדש אחד. זה בית המקדש שהיה שם בפנים. ואילו בדתות האחרות, ובעולם מפואר כמו רומא וכך הלאה, היו הרבה מקדשים והרבה אלוהים והרבה אנשים שבנו להם מקדשים. שום אחד לא היה מגרש כל כך גדול שהיו צריכים לקלוט שם רבבות של בני אדם. אנחנו מעריכים שבזמן העליות הגדולות לרגל, בתקופת הבית, שבמאה השנים האחרונות לחיי הבית, הגיעו לירושלים כמאה אלף עולי רגל.
תראה, אגב, כשאני
עושה את החשבון,
זהו, אבל כשאני עושה את החשבון על מספר קורבנות הפסח למשל, ועוד מספרים נוספים שאנחנו מוצאים בתלמוד, בגמרא, מגיעים למיליונים.
כן, אני לא, תראה, נושא המספרים בעניינים האלה של העולם העתיק, קשה לנו לאמוד. יש סוד שעוד לא פיצחנו אותו. איך הם מתייחסו לעניין של המספר עצמו. אז אין דברים שלא צריך לקחת בחשבון, אבל את העובדות אפשר לקחת.
טוב, בוא נצרף לשיחה שלנו את הרב ישראל גליס. בוקר טוב, הרב גליס.
בוקר טוב, מבורך.
בוקר טוב, ישראל.
לך יש תשובה למספרים של אז?
לא, אני חושב שלאף אחד. המספרים של...
לא, אני רוצה שאני שואל את הרב גליס. מאיר, אני שואל את הרב גליס אם יש לו את התשובה למספרים.
יש אגדה של פסח שהוציא אחד מהידים הירושלמים לפני הרבה מאוד שנים. הוא עשה חשבון מדויק, אגריפס המלך מבקש לדעת כמה המספרם של אותם עולי הרגל. המגמרא אומרת, אז אמרו לו, תיקח את הכוליות, את הכליות מתוך הקורבנות של ערב פסח, ואז תבין כמה היו. ואז ספרו שהיו, אנחנו מדברים במספרים אסטרונומיים. כשאנחנו מדברים על ירושלים, מנסים להבין בעיר העתיקה, מי שמשתול בעיר העתיקה של היום, או מסביב לירושלים, איפה נכנסו אותם 4 מיליון בערך, 4,600,000. כשדברים על יהודים, אז לא רק אותם אנשים שלו לרגל, איפה הכבשים והצון והקורבנות הנוספים שהיה בערב פסח, שזה קורבן תמיד, זה קורבן שלמים, ועוד כל מיני קורבנות של אנשים, אם היו לדרך, כבר עשו את קורבן חגיגה, כבר עשו את כל מיני קורבנות לדרך. איפה תבלו כולם? צריך לטבול, והשחיטה של ערב פסח הייתה אמורה להיות בדקות, לשחוט ולאכול מיד ולקח את הבשר. איפה כל זה התנהל? איפה ישנו אנשים? אז הוא עשה ממש תכנון שלם, כמה מיליונים הסתובבו פה, כמה מקוואות היו, איך תבלו. ואנחנו יכולים קצת בזר רמפין להבין, שאני הסתובבתי עם מאיר בן דוב לא פעם ולא פעמיים שם בחפירות, לראות את המקוואות שיש מסביב להר הבית. אפשר להתחיל להבין מה אנשים עשו שהגיעו להר הבית, תבלו בכל מיני מקוואות.
כן, כן.
אגב, תיאורים שיש לכם...
אם תספור את המקוואות, לא תגיע לשום מספר שיכול להתקרב לדברים שאתה אומר. גם אם ניקח, נאמר, את כל המקוואות, כמקוואות שקשורות במאה השנים האחרונות לחיי הבית, אז אתה מגיע לכמה עשרות בקושי. וזה לא, לא יפתור את הבעיה. זאת אומרת, כל נושא המספרים... קשה מאוד בעניין של התאמתו לעולם של המחקר.
אני הולך למהיר על הממצאים שיש, מצאו מטבעות. מצאו מטבעות. אפשר לפי המטבעות לשער מאיפה אנשים באו וסוג המטבעות? אולי לפי זה אפשר לדעת מהי הכמות האנשים שהגיעו לירושלים.
לא, אני אגיד לך משהו אחד קטן. אתה יודע שכל מי שהיה יהודי והגיע לירושלים היה צריך לתת מחצית השקל תרומה להר הבית, נכון?
ידוע, נכון. כן.
עכשיו נתנו את זה אגב צמוד, כמו שאנחנו אומרים היום, צמוד לדולר. זה לא היה מחצית שקל באותו יום, זה היה צמוד למחצית שקל שקבעו בזמנו, וזה היה משתנה כמובן ועולה. אבל עכשיו המטבע שבו נתנו, וזה הפתעה למישהו, נאמר, אדם שעוסק ביהדות, תורה וכך הלאה, המחצית השקל שנתנו בהר הבית כתרומה, היה שקל צורי. ועל שקל צורי מצד אחד היה טבוע דמותו של צאוס, מצד שני איזה נשר. אבל זה היה הכסף שנתנו תרומה. למה נתנו את הדבר הזה? כי בשביל ליצור מטבע מכסף, אתה צריך להכניס לתוכו קצת נחושת, ברונזה, כדי שזה ייצב אותו. והטובעים היו מרמים, היו מכניסים יותר ברונזה ופחות כסף. הצורים דאגו לשמור על זה. זאת אומרת, למטבע הצורי בזמנו היה איזה ערך כמו שהיה לדולר פעם, שזה היה הדבר שאותו נהגו, עליו סמכו נאמר. אז לכן, אם נתנו מטבעות צוריות בהר הבית, אז אתה, אם, נגיד אם תמצא, מואר היו שם מנפים שניפו אפר בהר הבית, מצאו איזה חצי מטבע מתקופה החשמונאית, עשו מזה חגיגה גדולה. מה פתאום? המטבעות ששם היו ניתנים היו כאלו.
תגיד, יש משהו שעוד לא גיליתם?
עוד דבר קטן, ישראל. עוד דבר קטן בעניין הזה.
לא שמעתי את השאלה?
לא, אני שואל את מאיר אם יש... רגע, לפני שאתה אומר עוד משהו קטן, יש משהו, אני כבר פה נכנס לתוך החפירות שנעשו במרוצת השנים באזור הר הבית, יש משהו שעוד לא מצאתם, שאתם אומרים לעצמכם, בואו נחפש, בואו נראה, אולי נמצא כאן בירושלים?
אני לא חושב, זאת אומרת, תראה, מרבית הדברים בעלי הערך הלכו לאיבוד. גם ההפיכות והמאומות שהיו באזור של הר הבית במשך מאות שנים, שזה עבר מידי יהודים לידי רומאים ומשם לידי נוצרים ומנוצרים למוסלמים, כל אחד לא כיבד את התקופה שהייתה לפניו, וההרס הוא מוחלט. בכל זאת, למרות כל ההריסות האלה, כשאתה אוסף את השרידים מהתקופה הגדולה של הר הבית, תקופת בית שני, אז אתה יכול לתאר תמונה מרחיבה ביופיה ובגודלה וביכולת הטכנית גם של הבנייה וגם של התכנון. זה היה מבנה בלתי רגיל בזמנו, והוא היה קיים כאן. אולי דבר אחד בעניין מה שאמרת, צפיפות, מופיעה אצלנו ממרה במקורות, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שעלין בירושלים. זאת אומרת שהיה הרבה מקום. לא ככה, גם פרשו את זה כבר אז. לא התלונן בן אדם, אתה יודע, קוטראי לא היה מהדברים הנפוצים בימים ההם.
טוב, התקדמנו לאחור.
אבל אף אחד לא התלונן.
התקדמנו לאחור.
מאיר, בואי נלך קצת למה שקורה עכשיו. אני לא יודעת כמה אתה שותף למה שקורה עכשיו. ממרכז דוידסון, שאנחנו מכירים ליד שער השפוט, חופרים מלמטה, ועד כמה שאני יודע, הם כבר נמצאים מתחת לכותל. ברחבה שאנחנו נמצאים בכותל, היום, מתחת לרחבה הזאת יש כבר חפירה. נמצאים שם וחופרים, הם מנסים להגיע עד מנהרות הכותל, עד לאזור הזה, ולהתחבר באיזושהי צורה שיכנסו לשער האשפות ויגיעו לכותל מלמטה. זאת אומרת, יש המון חפירות שנעשות עכשיו ממש מלמטה, אם אנחנו מדבר על העולם החדש מאחורי כותלנו, שזה נמצא ממש בכניסה למנהרות הכותל בצד שמאל. יש שם דבר חדש ששיפצו אותו והגדילו אותו, זה החן שהיה שם פעם, שהוא מתחת לחנות ספרים של בן ארזה שהיה פעם. מאחורי כותלנו, משם יורדים למטה לתוך בור גדול של מקווה שמצאו בזמן החשמונאים. יש שם דברים חדשים שמוצאים כל הזמן.
כן, אבל קודם כל שם, במקום שהייתה חנות הספרים של בן ארזה, אתה יודע, שם יש שער ואתה נכנס וכך הלאה, זה מתחת לבית הכנסת שישנו שם למעלה.
או אל יצחק, כן.
אז קודם כל מצאו בית מרחץ ממלוכי מפואר, גדול, ענק. יש גם שרידים מתקופת בית שני, אז מה, אין בעניין הזה שום דבר מיוחד שצריך להסיר את הרוחות. אבל דבר אחד כן אתה יודע, אצלנו עולם ההלכה כתוב, על מי שנתפס במחתרת, משלם, זה פושע הרבה יותר רציני ממי שעושה גניבה לאור היום.
כן.
אז במחתרת צריך להיזהר. כל אלה שעושים, ובייחוד לארכיאולוגיה, שזה מקצוע גלוי צריך להיות ויפה, לעשות את הדברים במחתרת, אני לא יודע, זה משאיר טעם לא טוב בפה.
כן.
מה הבעיות לעשות בגלוי?
נכון, אני רוצה לשאול אותך, מאיר בן דוב, אם כבר אנחנו איתך על הקו, ארכיאולוג הרבה מאוד שנים, והיו לך גם, אני מתאר לעצמי, גם איזשהו ממשק מול המגזר החרדי, במסגרת חפירות הארכיאולוגיות, ואתה יודע, יותר מדי מאבקים היו בין חרדים לבין ארכיאולוגים, איפה אתה היית בסיפור הזה?
אם אתה שם את זה בגדול, אני בכלל לא נפד מאבקים, ודאי לא בציבור, לא חרדי ולא חילוני. למה להיאבק ולמה לריב ולמה להתקוטט על דברים שבהם אהבת חינם זה הדבר הטוב ביותר שישנו?
ישראל, תסביר לו למה אני מתכוון.
יש אנשים שחושבים אחרת ממך, צריך לכבד את הדברים ולראות אותם. וגם אנשים חרדים, אני כבר לא מדבר על אביך המנוח שהיה יהודי שומר מצוות ומקפיד, שביקר בחפירות הרבה פעמים מתוך עניין, ואתה עצמך גם. אבל יותר מזה, אני אספר לך על מישהו שהיה מחשובי הרבנים פה במאה ה-19 וה-20, הרב רפאל קצנלבוגן.
כן.
אתה יודע שאחיו היה מייסדים של נטורי קרתא האמיתי. כל אלה שבאו אחר כך זה אחר כך. אהרון קצנלבוגן היה המייסד האמיתי. והרב, הבן של רפאל קצנלבוגן, ינקל יעקב, אתה הכרת אותו ודאי, היה ראש המועצה הדתית, הוא ביקש ממני פעם שאני אדריך את אביו בירושלים בחפירות, יהודי בן 80, והסתובבנו וראינו שם כל מיני דברים, הגענו לשערי חולדה. ושם אני אמרתי לו שלפי דעתי, המושג שערי חולדה זה לא כפי שאנחנו מפרשים, שהיה פה קבר של חולדה נביאה, לא מצאנו שם שום קבר במקום הזה. ואני חושב שהשם חולדה זה על שם חולדה שגרה במעמקים ועולה למעלה, כי דרך שערי חולדה היו נכנסים מתחת ממקום נמוך ועולים במנהרה ויוצאים על פני הר הבית. ואז אמר לי הרב הקשיש, תשמע, אני את זה שמעתי, אני זקן, אני לא זוכר איפה, אבל את זה שמעתי כבר פעם. ואחרי שבועיים קיבלתי גלויה ממנו הביתה עם מראה מקום, אחד מחכמי ספרד בימי הביניים, כבר כתב שזה הפירוש של השם שערי חולדה. לא חולדה הנביאה ולא זה, אלא חולדה גרה במעמקים וכך הלאה. אז תראה, איש נשוא פנים, רב חשוב וגדול, מבקר בחפירות, והנה יש איזה משהו שהוא מחדש ואומר, אני הבאתי את הדברים האלה גם בשמו.
זה, מאיר, לך היה מזל אחד גדול כששאל בצל על החרדים וכן הלאה, אצלך לא היה עצמו. לא יש סיכוי למצוא עצמות באזור שאתה חפרת. זה בתוך במות ירושלים, אז ככה לא היה לך בעיה עם החרדים.
קודם כל היה לנו כן עצמות, לא של יהודים, אלא בית כברות מוסלמי. ואתה יודע שבבניין שהיה שם בית ספר הירדני, ישב בית הדין הרבני, וכל הרב נשים וכל הרבנים הגדולים שהיו שם, כולל הרב עובדיה יוסף שהיה דיין שם. כשמצאנו את הקברים, היה ברור כי מצאנו גם מצבות בערבית, שזה בית כברות מוסלמי, גם צורת הקבורה הייתה מוסלמית. אבל הלך איזה פועל ואמר לרב עובדיה, מצאו פה חללים מתקופת המרד. ואז הרב עובדיה קרא לי, ואני הסברתי לו והראיתי לו והוצאתי אותו לשטח, והוא השתכנע ואמר, זה בית כברות מוסלמי, וזה לא מעניין מבחינת ההלכה שלנו.
מעניין.
אז היה גם דברים עם... היו כאן דברים עם עצמות, אבל להסתיר לו. אני כבר לא מדבר על דברים במדרונות של עיר דוד, ששם עשינו בהסכם עם אתרא קדישא ועם ברוורמן דיונים, ומצאנו, ומה שמצאנו לא הסתרנו, והכרנו במקום כבית כברות וכך הלאה. זה עניין של איזה דרך אתה בוחר בחיים להתנהג.
בהחלט. אילן בן דוב, הארכיאולוג, והרב ישראל גלי, תודה רבה לשניכם. מאיר בן דוב. כן. Okay. תודה רבה לשניכם, שיום טוב וצום קל לכולם.
תודה רבה.
תודה.